עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
אנחנו מפחדים מהחלומות שלנו מאוד, כי חלום בא עם התחייבות, לנסות לממש אותו, להשקיע הרבה עבודה, ואולי זה ייקשל, ואולי אנחנו נהיה מביכים ומכוחכים, ויצחקו עלינו, ומישהו רק צריך שמישהו יגיד לך, תשמע, זה מגוחך, ואיזה הקלה זה, אז לא צריך להגשים את זה, אז הנה, יש לי דגיטימציה לא ללכת עם החלום.
היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו מגשימים חלומות, או יותר נכון לומר, לומדים איך להגשים חלומות. נדמה לי שלאורח שלי היום לא היו הרבה תהיות כשהוא היה קטן לגבי מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול. כבר בגיל 14 הוא הופיע בערוץ הראשון והיחידי באותם הימים בתוכנית תופסים ראש המיתולוגית, מי שמכם זוכר. ועוד לפני שירותו הצבאי כבר הספיק להצטלם בתפקיד הראשי בסרט הקולנוע עץ אדומים תפוס שכתבה גילה אלמגור. אחרי שירות צבאי קרבי ולימודים בבית הספר למשחק של ניסן נתיב הוא הופיע בתיאטרון, אבל את הפרסום המשמעותי שלו באותה תקופה קיבל לפני כ-20 שנה לסרט הטלוויזיה יוסי וג'אגר, סיפור אהבה של שני חיילים בארון שחשף לקהל הרחב אותו ואת הפרטנר שלו יהודה לוי. לסדרה, כן, לא הפרטנר בחיים. מאז הרזומו שלו התעבה לשלל פרויקטים תיאטרליים, טלוויזיונים, קולנוענים, חלק מהם אגב בינלאומיים כמו הסרט מינכן, הסרט גולדה ויש עוד סרטים. אבל לצד הפרויקטים הגדולים בהם הוא היה מעורב, היו גם לא מעט פרויקטים ניסיוניים, קטנים, כאלה שנמצאים בשולי התעשייה, כמו הקמת תיאטרון בדימונה, או תפקידים מרכזיים, כמו יושב ראש הוועד המנהל של שחם, ארגון שחקני ישראל, שחקני המסך של ישראל, או ניהול תיאטרון גבעתיים. לאורך השנים הוא דיבר לא מעט על הפרויקטים בהם משתתף, על הנישואים, הגירושים, הנישואים השניים, תמיכתו בראש הממשלה, בנימין נתניהו, ועל עשייתו השוטפת. אבל אותי מעניין דווקא לשמוע מה מסתתר לו ברשימת החלומות. שלום לאוהד קנולר.
שלום.
מה קורה?
בסדר גמור.
כן?
כן.
שמע, אני לרוב מתחיל את השיחה הזאת עם מי שנמצא כאן, ואני אומר, ידעת שכל זה יקרה לך, אבל נראה לי שזה כאילו קצת מיותר, כי מגיל נורא צעיר אתה לומד משחק, בתופסים ראש מגיל נורא צעיר, אז...
הייתי רוצה להגיד שכן, זה היה מסלול ידוע מראש. אני רואה על הבן שלי, למשל, שהוא ממש מכוון למסלול הזה, בהמון ביטחון. אני לא העזתי להגיד, למרות שהלכתי לשם, אני לא העזתי להגיד בגיל 14, כשעשיתי תופסים ראש, שמה שאני הולך להיות זה שחקן. אם אני שואל את עצמי מה היה המשאלה הכמוסה שלא הודיתי בה, זו כנראה הייתה המשאלה. כנראה היה חלום, אבל אני הייתי ילד מרצה קצת יותר. זאת אומרת, קצת יותר שאומר, לא, לא, אני נעלה מזה כרגע, אבל אני אלמד ברצינות, ואני אהיה עורך דין, ואני אהיה זה.
טוב, אולי גם זה את התקופה האחרת. היום זה כזה מאוד מתבקש, כולם רוצים להיות, אתה יודע.
כן, לגמרי. לא, היום כולם רוצים להיות, כן.
משהו כזה.
זה כבר הרבה זמן.
נכון.
היום הזה, אבל... כן, זה לא נתפס מספיק רציני. דווקא ההורים שלי, אני חושב שאפילו פרגנו לי יותר ממה שאני מפרגן לבן שלי. על הנושא הזה.
וואלה.
כן.
מפתיע.
כן.
מה, אתה לא מפרגן לו?
אני מפרגן לו מאוד, ואני אתמוך בו מאוד, ואני תומך בו מאוד, אבל לי יש איזשהו צעד הרבה יותר מאשר אצלהם שחושב שהוא צריך להשקיע בלימודים, כי זה חשוב.
בלימודים האחרים שהם לא משחק.
כן, כן, שהם לא משחק.
כי?
כי אני חושב שהאופציות צריכות להישאר פתוחות.
אבל מצד שני, אם יש, אתה יודע, לי יש בת 15 וחצי, וחברים וחברות שלי, זה פחות או יותר הגילאים, ואני מכיר כמה אנשים, הורים, שנאבקים עם הילדים שלהם, בזמן של הילד או הילדה שלהם, יש איזה כיוון מאוד מאוד ברור.
גם אצלו זה כיוון מאוד ברור, ואני לא יכול להגיד שאני נאבק. אני ממש לא נאבק. אני כן רוצה לעזור לו, ואני חושב שגם הוא רוצה באיזשהו מקום, להצליח בעוד דברים מעבר לזה, כי זה נורא ברור שבזה הוא מצליח. הוא כבר משחק, הוא כבר עשה תפקיד ראשי בתיאטרון, הוא עושה תפקיד. אז זה כבר ברור שהוא מצליח. אני רוצה, ואני חושב שזה גם הזמן, הגיל הזה, להיפתח לעוד דברים. אני במובן פרדוקסלי פחות נפתחתי ממנו. זאת אומרת, הוא בכל זאת גם בן אדם, הוא גם, אני מדבר על לימוני הקונג פו, הוא הביא אותי לזה, זאת אומרת, זה משהו שהוא התחיל לעשות בגיל צעיר והצטיין בו. והוא מאוד פיזי, מאוד זה, וגם בלימודים יש לו ראש, זאת אומרת, יש לו יכולות. והוא רוצה לפתח את הכל.
והוא מתקן.
אתה יודע, אנחנו מדברים על הגשמת חלומות. הגשמת חלומות זה הרבה פעמים אחד הדברים שעוצר אנשים מלהצליח להגשים חלומות, זה שיש המון המון חלומות, והם כבר לא יודעים במה להתחיל קודם.
נכון.
אז הוא קצת נמצא במקום הזה, מן הסתם בחיים, שהכל עוד פתוח, הכל אפשרי, יש חלומות בלי סוף, וצריך לפעמים את העזרה, לאיך מצליחים להגשים כמה חלומות, לא חלום אחד.
כן.
איך נפתחים לכל האפשרויות.
והוא אגב מתייעץ איתך, או שכזה, עזוב אותי אבא, עזוב.
מתייעץ איתי הרבה. כן? הוא לא, אני לא יודע אם יש את הטינג'ר הטיפוסי הזה, אבל אני לא חושב שהוא הטינג'ר הזה. זאת אומרת, הוא עדיין מאוד, הוא עדיין מאוד בתקשורת. ברור שיש את המקום הזה של אני כבר גבר ותעזוב אותי.
כן.
אבל כן, מדברים, מתייעצים. אני משתדל להיות לא, אני משתדל לא להיות ההורה שחוסם, שמפחיד, ש... עוצר חלומות, אני, זה אני, להיות אני, זה שתומך.
אני שמח בשבילך, אני מרגיש כרגע שבבית, כאילו אני כל כך לא מעניין, והעצות שלי כל כך לא מעניינות ולא שוות כלום, אבל...
איך בן אדם כמוך לא נעזרים בחוכמתך?
אבל בסדר, אני לא לוקח את זה אישית, זה חלק מהתפתחות.
זה ברור.
ואני מאמין שאתה יודע, אני, אז יש המון חומרים ש... שירצו ביום
מן הימים. כן, שירצו, יש. פתאום נגיד, הוא לא טיפש אבא הזה.
כן, תגיד, מי פתח לך את הדלת הכי משמעותית?
מי פתח לי את הדלת הכי משמעותית? תשמע, אני חושב שה... קודם כל, יש את האנשים שממש נתנו לי את ההזדמנות הראשונות שלי, אבל אני חושב שהדבר הזה מתחיל בגיל יותר מוקדם. מורים טובים, אתה יודע, אנשים טובים שליוו אותי ממש בהתחלה, כשהייתי ילד קטן ורציתי להופיע על במה. הייתה לי, בכלל, ההזדמנויות המקצועיות הראשונות שלי, זה היה שהייתי בן 8 והצטרפתי למקהלת ילדים של עיריית תל אביב, והייתה שם מנצחת, המנצחת של המקהלה, מוזיקאית בשם אילת יונגר, שהיא פשוט הייתה מדהימה, והיא לימדה אותי את כל מה שצריך ללמוד על אומנות, בלי קשר בכלל למשחק. כאילו, משמעת עצמית, וההתחייבות, אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, אז אתה עושה את זה כמו שצריך. זאת אומרת, זה בכלל למדתי בגילאים האלה, 8, 9, 10, ואחרי זה הייתה לי צביעה אוברמן, המורה שלי הראשונה למשחק, והיו מורים מאוד מאוד טובים במהלך הדרך, אבל אחרי זה יצא דומים תפוס, זה היה גילאל מגור ואלי כהן, אלי כהן הבמאי וגילאל מגור שיצרה את זה, ויוסי וג'אגר, איתן פוקס, שנהיה סיפור אהבה לשנים רבות. אז כן, יש הרבה מאוד אנשים, תמיד צריכים את האנשים האלה.
לגמרי, אתה יודע, אני שואל, כי אני חושב שגם אתה, לאורך השנים, לצד העבודה המשחקית שלך, גם אתה פותח ופתחת לא מעט דלתות, בין אם זה בתיאטרון דימונה, כן. בין אם זה בתיאטרון גבעתיים, בין אם זה באמת בשחם, בתפקיד הזה. אתה יודע, זה נורא מעניין אותי, קודם כל, השילוב הזה, בין האומן לבין המנהל. הוא תמיד היה קיים בחם.
אני חושב שהוא תמיד היה קיים בי, ואז בהרבה מאוד שנים את עניין הניהול עזבתי בצד, והתמקדתי בקריירת משחק, והדגדוג הראשון של זה, זה היה תיאטרון דימונה, שלא הגעתי לשם בתור מנהל, הגעתי לשם בתור הבעל של, כן, אשתי נועה היא הייתה מנהלת אומנותית, ואני פשוט הלכתי איתה, אבל בגלל שהלכתי איתה והתעסקתי איפה מגייסים משאבים, וכל מיני דברים כאלה, שמותר קשורים לניהול, אז פתאום חזר אל הדגדוג הזה של שנייה, אני יכול גם לא רק לשחק באיזשהו מקום קטן, אלא לבנות פלטפורמה, פלטפורמה שהרבה אומנות יכולה לזרום דרכה, אומנות מאוד מרגשת אותי ויפה בעיניי, אז אני לא מוצא את עצמי אך ורק בתור האומן שעושה את האומנות שלו, אלא לפעמים אני כזה נהנה מהעובדה שאני כזה מייצר פלטפורמה, או עוזר לאנשים אחרים להביא יופי לעולם, כי ככה אני תופס את זה.
אוקיי, אז תראה, אז אני אתעכב רגע על דימונה, בוא, תעשיית הבידור היא בתל אביב, זה לא שאין שחקנים שגרים או אומנים שגרים מחוץ לגוש דן, יש כאלה, אבל אתה יודע, הכל קורה פה, האודישנים קורים בתל אביב, התיאטרות בתל אביב, התקציבים בתל אביב, מה פתאום לקום באמצע החיים, ולעזוב פיזית לפחות לדימונה?
זה לא כזה רחוק, אתה יודע, זה בסך הכל שעה וחצי נסיעה מתל אביב, אז לא הייתה לי שום בעיה באמת לעבוד בתל אביב, אבל היה שם איזה מין, קודם כל אני מאוד ציוני, זה כזה לא דבר, זה לא סוד לגביי.
כן, עוד ניגע בזה.
מאוד
כן.
חושב שמדינת ישראל היא נס מדהים שצריך לטפח אותו ולפתח אותו כמה שיותר, וברור שבתחום התרבות אז הכל מתרכז בתל אביב, אני לא רואה בזה תופעה חיובית, זה גם השתנה, זה גם השתנה מאז, ואני חושב שזה חלק מה, אתה יודע, מהדברים ששינו את זה, ישראל נפתחת תרבותית, ואתה יודע, אז השילוב של כל הדברים האלה, הרצון שהדבר הזה יצליח, ואני אמרתי אז בזמנו לנועה, אם אנחנו רוצים שזה יצליח, נצטרך לעבור לשם.
כן.
כי אתה צריך, אתה רוצה שיביאו בך אמון, אתה צריך להביע אמון בעצמך, אתה צריך כאילו להראות שאתה, שאתה יותר בעניין מכל אחד אחר, שאתה מטורף לסיפור הזה יותר מכל אחד אחר.
וזרמת עם זה, אתה יודע, אתה מקודם ציינת שזה בעצם היה חלום של אשתך לשעבר, הרעיון הזה ועברת איתה, אני שואל את זה כי אתה יודע, כרגע מישהו צופה בנו, מאזין לנו, שהרבה פעמים בזוגיות יש חלומות מתנגשים.
אז זה מאוד לא התנגש במקרה שלנו, אני התאהבתי ברעיון הזה, זה מצא חן ביניי מהשנייה הראשונה ו... זה השתלב לי עם מה שאני חושב שצריכה להיות תרבות ישראלית. אני חושב שתרבות ישראלית לא יכולה להיות רק תרבות תל אביבית, וזה היה, אתה יודע, זה ישב בול, זה גם, אתה חייב, חייב להיזכר שנייה, אנחנו מדברים על 2009, כשעשו סדרות טלוויזיה או סרטים בישראל, הם עוד היו כולם על תל אביב.
פלורנטינה, בועה
וכולי. כן, הכל היה סיפורי תל אביב כזה. כן. משהו נורא השתנה מאז, אבל זה כל מיני דברים שאנשים עשו, וכל מיני משימות קטנות כאלה, שאנשים לקחו לעצמם, שעשו את השינוי הזה. אז זהו, אתה יודע, אני לא בטוח שהיום הייתי עושה את אותו דבר, אבל...
כן. לאותה תקופה זה הייתי עם, ותגיד לי, אבל המעבר הזה, נגיד הניהולי, אפרופו שחם, יושב ראש ארגון שחקני המסך, אתה יודע, זה לנהל מסע ומתן, זה לנהל מאבקים, לא היו בכך חששות שזה עשוי לפגוע לך בקריירה?
לא היו לי חששות, כי זה הייתי לפני זה. היום בדיעבד אני יכול להגיד שברור שיש בזה צדדים בעייתיים, אתה בסופו של דבר מנהל מאבקים באנשים שהם אחרי זה אמורים להיות האנשים שירצו לקחת אותך לעבודה, אז ברור שיש פה איזושהי בעייתיות מסוימת. אני חושב שניהלתי את זה, ניווטתי את זה נכון, ושמרתי על איזשהם, אתה יודע, קודם כל, כשאני מגיע לצילומים אני שחקן ולא עכשיו יושב ראש שחם, ומשתדל.
בוא, לפני שהגעת לפה, התחלת לעבור לנו כאן על החוזה, מצאת סעיפים שלא קיימים בכלל.
נכון, זה הרגלים.
היינו צריכים להזמין מישהו אחר, יהודה לוי היה יותר קל.
אז נכון, אז יש משהו מהדבר הזה, אבל משתדל לא להיות, זאת אומרת, על סט, אני מדבר על תקופה, היום זה מובן מאליו, אני בכלל לא מתעסק בזכויות שחקנים, אבל משתדל על הסט להיות השחקן שלא עכשיו מתעסק בזה, ולעשות הפרדה, לשמור על שפה נקייה בדיון, דברים מתלהטים, לא תמיד הצלחתי.
שילמת מחירים את הקריירה שלך בגלל ההתנגשות הזאת?
יכול להיות. אני לא יודע, אף אחד לא יגיד לי, תשמע, בגלל שהייתי יושב ראש שחם לפני 15 שנה, אני בחיים לא עבוד איתך.
טוב, אתה יכול להרגיש את הדיבור מאחורי הקלעים.
לא הרגשתי את זה, לא הרגשתי את זה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. אני חושב שלרוב אתה לא מרגיש את ה... זה וזה בסדר, זאת אומרת, אתה צריך לקחת, כשלוקחים החלטות מהסוג הזה, גם החלטה על דימונה, גם החלטה על זה, לוקחים את כל הדברים בחשבון, באיזשהו מקום זה נלקח בחשבון, ואם אתה מאמין במה שאתה עושה, אז תעשה אותו, וזה אגב כל העניין הגשמת חלומות באופן כללי, אתה מאמין במשהו, לך עם האמונה שלך, ודברים כנראה יסתדרו, או שלא, אז לומדים איך להסתדר עם זה, זאת אומרת, חיים באיזשהו עולם כזה, שכל הזמן יש אתגרים, כל כך הרבה כיוונים, אז נוספים אתגרים שלא צפית.
כן, תגידי, ומה משך אותך למשל בניהול תיאטרון גבעתיים, שעשית את זה בשנת 2019, הצטרפת לשם?
כן.
מה אתגר אותך?
תיאטרון גבעתיים זה כבר, נגיד, להבדיל מלנהל את שחם, שזה היה תפקיד התנדבותי, כי אני יושב ראש, זה לא המנכ״ל, זה יותר באמת המסעים ומתנים, והעמדתו של האיגוד, והישיבה עם ועד מנהל שכולו מורכב משחקנים שגם הם מתנדבים, ולנסות להבין לאן אנחנו רוצים להגיע ביחד, זה יותר הדבר הזה. מנכ״ל זה לנהל בפועל, זה באמת להיכנס ולנהל את כל הארגון, זה לא משהו שעשיתי לפני זה, זה בעצם...
זה תקציבים, נכון?
כן, זה עולמות מעניינים חדשים, מבחינתי, וגם היה לי מחשבה שכזה לא הצהרתי עליה, עד הסוף מההתחלה, אבל שרציתי לקחת את התיאטרון למקום שהוא יוצר בעצמו, כי זה עד אז בעצם היה היכל תרבות.
בעצם מי שלא מבין, כלומר, רוכשים הצגות שמגיעות אליכם,
רוכשים הצגות, לא רק הצגות, כן, מופעי מוזיקה, הכל.
הייתי אצלכם כמה פעמים.
כן, נכון.
נכון.
אז זה לא שהוא היה רק כזה, הוא עבר, זה מוסד בן 30 שנה, כן, הוא עבר הרבה גלגולים, אבל נגיד בגלגול שכשאני הגעתי, זה היה המצב, אני באיזשהו מקום, עוד פעם, לא מאוד מוצר, רציתי להוביל אותו חזרה להפקות עצמאיות, אגב, לא רק לעשות הצגות, בכלל, זה מה שתיאטרון מפיק דברים משל עצמו. זאת אומרת, אין לנו גם איזה ניסיון נורא מעניין עם גיל ריבה שנקטע בעקבות הקורונה, לייצר איזה פורמט של תוכנית רעיונות בימתית.
כן, כן.
אז כאילו זה לא היה רק תיאטרון. אז באיזשהו מקום ידעתי שאני רוצה ללכת לשם, קצת להתנסות בלהפיק תוכן, ליצור תוכן יש מאין. ואת זה עשינו בסופו דבר אחרי הקורונה. זאת אומרת, הקורונה קטעה די את התוכניות האלה, איך שביציאה מהקורונה בעצם התחלנו להפיק... הצגות שהם של תיאטרון גבעתיים, הם רצות את היום.
ותגיד, אז בעצם, בך כשחקן, כאומן, יש את משהו המנהל הזה? אתה מנהל את הקריירה של עצמך, או שכשאתה שחקן, אתה אומר, טוב, ינהלו אותי? כי אתה יודע, אני למשל, אני, אתה יודע, בלי סוכנים.
כן.
היו לי סוכנים בדיוק לחמש דקות. דברים שעשיתי ישיר שלנו, השמיניה, זה היה בכוחות עצמי, כלומר, פניתי למפיקים, פניתי למלהקות, פניתי לבימאים. אני, קשה לי להפקיד את הקריירה שלי ואת היכולות שלי בידיים של אחרים ובקצב שלהם, קשה לי עם זה.
כן.
איך אתה בתור שחקן?
תראה, שאלה מעניינת לגביך, כי אני, כי בסופו של דבר, אתה רחוק מלהיות רק שחקן, כן? ואם אני מסתכל על נפח העיסוקים השונים שלך, אני מכיר לך הרבה שנים, אז זה לא, אפילו, לא יודע, לא 50%, לא 30% אפילו, מתוך מה שאתה. יש משהו בשחקנים שיש ציפייה שהם לא יתעסקו בענייני העולם הזה. ויכול להיות שאם היית אומר, אני רוצה להיות שחקן, היית אומר, אוקיי, אני מבין את העניין הזה, ואני לא, ולנושא הזה אני כן מביא דווקא סוכן. כי אנשים מסתכלים על שחקנים, וזה חלק מהחן שלהם, כמעופפים קצת, וזורמים. ואותם שחקנים יכולים לעשות עסקים במיליונים, במקום אחר, אבל כאילו בעולם המשחק מצפים שמישהו יתעסק, שמי שיתעסק בכסף זה לא יהיה הם, שמי שידבר על התנאים של החוזה זה לא יהיה הם.
שמישהו יתלכלך.
כן, שמי שיתלכלך זה לא הם, והם לא מתלכלכים, הם לא אמורים להתלכלך.
למרות שבו בינינו, כל אדם שיש לו סוכן, הרי הסוכן אומר לו, אז זה בסדר שאני אגיד לו $1,000? ואת אומר לו, כן.
נכון, אבל לפעמים גם זה אתה לא, לפעמים באמת יש אנשים שהם לא מתעסקים בזה, והסוכן אומר להם, תשמע, אתה לא מבין בזה, תן לי, כן, תן לי לדרוש. אתה לא תדרוש בעצמך.
אתה יודע, הייתה לי חוויה לפני, אני חושב 15 שנה, שהיה לי איזשהו רעיון פורמט טלוויזיוני, וצילמתי, איזה מפיק האמין, צילם איזשהו פיילוט, שם על זה תקציב, ובאותה תקופה היה לי לרגע סוכנת, ואמרתי לה, אוקיי, בוא נשלח את זה לערוץ 10 בזמנו, ערוץ 12, ערוץ 2, 3, רשת קשת, ערוץ 1, כל מיני ערוצים שהיו, הוט, יס, ואמר לי, זה לא זמן טוב, עכשיו אלה בדיוק סגרו את לוח השידורים, ואלה מלאים, ולהם זה לא מתאים, ואני זוכר שאמרתי לה, מאיפה אנחנו יודעים, ואני מספר את הסיפור הזה, דווקא לטובת המאזינים, כי באותה מידה, אנחנו מדברים כרגע על עולם הבידור, אבל באותה מידה, עכשיו יש מישהו שעובד בחברה, שכיר, והוא רוצה להיות בתפקיד ניהולי בכיר יותר, והוא אומר לעצמו סיפורים של, אין סיכוי, והתפקיד הזה לא יתפנה לעולם, ובטח, והוא לא יודע שבדיוק עכשיו, לפני דקה נכנסה הסמנכלית, והודיעה למנכ״ל, שהיא חייבת לצאת לחופשת לידה מוקדמת, לשמירת הריון, והוא מחפש בדיוק מישהו שיחליף, ולו הוא ייכנס למשרד וידפוק על הדלת ויגיד את מה שהוא רוצה, יש מצב שיגיד לו, פתרת לי כאן בעיה. והרגשתי שבעקבות החוויה הזאת, שהפיילוט בעצם שכב על המדף שנה, ואז הוא כבר היה לא רלוונטי, שאני לא רוצה את זה יותר. עכשיו, אני משלם על זה מחירים, כן? כי ברור לי שאני מפסיד, כי אני לא יודע כל הפקה והפקה שמצטלמת או עולה בתיאטרון. ברור שאני נעדר מידע בעין. אבל מה שאני כן יודע, ומגיע לפתחי, אני בשליטה עליו.
קודם זה מדהים, אני כמובן חושב שאתה צודק בהרבה מובנים, הנושא של המידע הוא נכון, אבל יש משהו שאתה בכלל לא בטוח יכול להבין אותו, אבל קוראיך ומאזיניך מבינים אותו היטב, שאנחנו הרבה פעמים רוצים שיבלמו לנו את החלומות, אנחנו מפחדים מהחלומות שלנו מאוד, כי חלום בא עם התחייבות, לנסות לממש אותו, והרבה, להשקיע הרבה עבודה, ואולי זה ייקשל, ואולי אנחנו נהיה מביכים ומכוחכים ויצחקו עלינו, ומישהו רק צריך שמישהו יגיד לך, תשמע, זה מגוחך, ואיזה הקלה זה, אז לא צריך להגשים את זה, אז הנה, יש לי דגיטימציה לא ללכת עם החלום. אני קצת שייך לחומר הזה.
כן.
לא, עכשיו, תלוי, אם יש מה שאני רוצה מאוד, והיו דברים שרציתי מאוד, כנראה, אם עכשיו תתקיל אותי, לא בטוח שאני יודע להגיד לך, אבל אני אלך עם זה, אבל לפעמים, אתה יודע, לפעמים זה גם משהו שנוח, שמישהו אומר לך, עזוב, תשחרר מזה, זה לא כדאי, זה מין, אתה מזמין אותם, את הבולמים האלה.
כן, כן, כן. שמע, אתה יודע.
אז אני אומר, כאילו, אני מסכים איתך, אתה צודק, אתה צודק בסיפור הזה. לא בעניין של לוותר על להשיג את המידע, בטח גם אפשר למצוא דרכים להשיג את המידע, אז כאילו, אבל אתה צודק בעניין הזה של, אנחנו לא צריכים להזמין עבורנו בולמים, אבל זה תסביך פסיכולוגי ידוע.
כן. דיברת פה על המילה מחירים, אפרופו ההתנגשות בין להיות מנהל לבין להיות שחקן, וגם נזכרתי כאן בפתיח, שאתה באמת אחד מהשחקנים הבודדים בישראל, שאמר ואומר את דעותיו הפוליטיות, שייך למחנה הימין, תומך בביבי, או לפחות תמכת בו, תכף נשמע אם יש שינוי בגזרה, שזה פחות פופולרי בתל אביב, או כן. בברנג'ה, חטפת על הראש על זה לא מעט, כולל אגב, אני חושב שאפילו איתן פוקס, אם לא קורא, שבאמת עשיתם כמה פרויקטים ביחד, אמר, לא בטוח שאני אעבוד איתו.
בסדר, הוא אחרי זה תיקן את זה, ותשמע, איתן ואני חברים, ואנחנו חברים הרבה מאוד שנים, אנחנו חברים גם היום, ויש לי הרבה מאוד חברים שלא מסכימים איתי, ולפעמים הדברים האלה מגיעים לאמירות שקשה לשמוע. לי החברות הזאת היא חשובה, עם אנשים שחושבים אחרת ממני, אגב, לא כל, אני רואה, וזה מאוד עצוב לי, כשאנשים משנים את דעותיהם, הם גם מאבדים חברים בדרך, אני משתדל שלא. אני בפחות מהצד שלי משתדל שלא.
אבל למה חשוב היה לך להביע את דעתך?
בסדר, לפעמים, אני, כאילו, לא בטוח שזה לא טעות, אגב. לא בגלל שמשלמים מחירים או זה, אלא כי למה זה כל כך חשוב באמת? למה זה כל כך חשוב להביע את הדעה? אני חושב שהיה לי חשוב להביע את הדעה שלי, כי הרגשתי שאם אתה תביע עכשיו דעה שלך, והדעה שלך תואמת את מה שממילא רבים חושבים, אז זה עובר בסדר. ואני ידעתי שאם אני אביע את הדעה שלי, אני אחטוף ריקושטים. לכן אמרתי, אוקיי, אז אני צריך כנראה, אז כנראה זה הסימן שצריך להגיד את זה. שמע, זה לא שאנשים לא ידעו, כן? מסביבי, העולם של הרשתות החברתיות שינה משהו, אבל כל חבריי שגדלו איתי ידעו שאני ימני, אני ימני מילדות, זה לא איזה משהו חדש, נגיד, אבל איתן פוקס שהוא חבר שהגיע בשלב יותר מאוחר בחיים, שכבר הייתי בוגר וכבר לא דיברתי באופן גלוי על הדעות הפוליטיות שלי, אז למשל לא ידע. אז באיזשהו מקום אמרתי, אם המצב הזה שבו על להגיד את הדעות האלה, לתחטוף משהו שאחר לא יחטוף, זה מצב שכנראה אתה צריך להגיד את הדעות שלך. רק בשביל לשים על השולחן, שלא, לא כולנו חושבים אותו דבר. יש גם אנשים אחרים שחושבים אחרת, וגם להם מגיע להיות חלק מהסיפור הזה. גם הסיפור שנקרא אומנות.
בבי, התקשר להגיד לך תודה?
מעולם לא.
לא, כי אבל, ממש, פרגנת לו בטירופים, חירפת אף שחב.
לא יודע אם פרגנתי לו בטירופים, פרגנתי לו כמו שחשבתי שראוי לי פרגן.
אוקיי.
כאילו, יש לי והייתה לי ביקורת עליו, אבל כן, זה כאילו,
אוקיי.
זה לא ביבי העניין אצלי, העניין אצלי שאני, אתה יודע, אני ימני עוד מימי שמיר, מימי בגין, כן?
כן. תגידי רגע, השביל העשירי, אנחנו מדברים 5 חודשים אל תוך האירוע הזה, איפה זה תפס אותך גם פיזית וגם נפשית? מה זה עשה לך?
הלם, וזה מצחיק שזה היה הלם, כי זה לא, אתה יודע, כשאתה בן אדם שכל הזמן מאמין שממילא הכיווננו הוא לכיוון של שלום עם, עם הפלסטינאים, וזה עוד שנייה מגיע, ורק ביבי הוא הבעיה, לצורך העניין, אז אתה בן סתם בהלם יותר, או זה הגיוני שתהיה בהלם, אני לא הייתי שם. כן, אני לא חשבתי שבצד השני של הגדר יש אנשים כמוני כמוך שרק רוצים שלום, והקונסטלציה הפוליטית בישראל זה הדבר שמפריע, או הכיבוש זה הדבר שמפריע. ועדיין הייתי בהלם, כי הייתי, אני חושב שאני הייתי בהלם בעיקר לגלות שאנחנו לא כל כך חזקים כמו שחשבנו, ושהדבר הזה שנקרא מדינת ישראל שברירי, ואצלי בעיקר זה מה שזה חיזק, זה את ההבנה שאנחנו שבריריים, וזאת מתנה שקיבלנו.
מדינת ישראל, שבריריות?
לא, גם השבריריות היא מתנה, במובן מסוים אפשר לדבר על זה, אבל מדינת ישראל היא מתנה שצריך לשמור עליה, ואנחנו צריכים לחשוב טוב טוב כשאנחנו נכנסים לריב, אנשים מסתכלים עלינו כשאנחנו רבים, ומחפשים את הבקיעים בתוך החברה שלנו, ואנחנו צריכים לשמור על זה ביחד. כאילו, אני, המלחמה שלי היא לא בשמאל, מעולם לא הייתה בשמאל. המלחמה שלי היא נגד האויבים שרוצים שאנחנו נמות, כולנו, אני, אתה, הילדים שלנו, שם אני מנהל את המלחמה שלי, אם יש לי מלחמה.
ותגיד, האם, מכיוון שבאמת האירוע הזה הוא אירוע כל כך מטלטל האכזריות שלו, באמת הקרקע נשמטה לנו מתחת לרגליים, עדיין אגב, שוב, אנחנו 5 חודשים... אחרי, אנחנו מתפקדים, אנחנו עובדים, אבל חטופים עדיין חטופים, והרוגים עדיין, לצערנו, נהרגים חיילים, ומפונים עדיין לא חזרו לביתיהם. זה שיהיה לך משהו ביחס, אפרופו, לחיים שלך, לחלומות, להגיד, אוקיי, אני בתוך איזה סיר מבעבע, אני עכשיו מסתער על החלומות, או לא יודע, זה שינה לך משהו ברמה האישית?
תראה, זה משהו מעניין. אני, דווקא אולי לכיוון ההפוך, אבל זה לא, אני, שוב, אני אומר דברים הכי בכנות, בלי, אני לא גאה בכל דבר שעשיתי בחיים, או איך שהמוח שלי עובד, כן? אבל אני, ב-28 בספטמבר זה היום הולדת שלי, אוקיי? ב-28 בספטמבר אני מעלה כל שנה איזשהו פוסט, בדרך כלל הפוסט הזה מתאר את החלומות שלי לשנה הקרובה, החלומות שלי בכללי. העליתי פוסט כזה, נגעתי בו לראשונה, כשביקשת ממני עכשיו לרשום את רשימת החלומות. זאת אומרת, מ-28 בספטמבר לא עשיתי צעד אחד בשביל לקדם אותם, כי באמת שכחתי מזה. באיזשהו מקום, זה, 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 כן, זה עיכב, אני חושב. והוא אולי הגיוני, כן? אתה יודע, יש חברים שלא מוכנים, שעדיין לא יוצאים מהבית לשום דבר שיש בו שביב של הנאה.
כן.
שחיים מאוד מאוד את המשבר הזה, מאוד מאוד את ה... זה לא בגלל שאין להם עבודה, או בגלל סיבות אישיות, בגלל שהם נמצאים, אתה יודע, באבל לאומי, אמיתי.
אני מאוד מבין, ואתה יודע, אני רוצה לומר למי שמקשיב לנו וצופה בנו, שאני מאוד מבין, וגם אני באמת הייתי משותק 3 חודשים, הפודקאסט הזה הוא הפסיק, לא יצאתי מהבית.
נכון, אני חושב שכף,
להרצאות, כן, כן. והיה איזשהו רגע, גם מתוך דיאלוג שיש לי עם אנשים, גם ברחוב, גם ברשתות החברתיות, גם שיחות עם חברים, לא מעט מהם אגב, זה אומנים שבשוטף תפקידנו לבדר אנשים, ואתה יודע, אני אפילו לא חזרתי להצגת בידור שאני מופיע בה, כי הרגשתי שאני לא יכול להצחיק את הקהל, למרות שאני יודע שהקהל רוצה לצחוק. אבל אז הבנתי שיש כאן איזה עניין של תדר, שאנחנו צריכים להרים אותו.
אז אני תמיד הייתי בתחושה הזאת, אתה יודע, אני שרתתי במילואים עד גיל 40. כן. אגב, אני, הפתרון שלי למשבר הגיוס כרגע עם החרדים, עזבו את החרדים, תגייסו אותי. כאילו, זה, אני באמת חושב שאנחנו, אני שייך לאיזה דור כזה שאמרו להם, עד גיל 40 אתם תעשו מילואים, זה בכלל בגלל שהצבא הרגיש שיש לו יותר מדי חיילים, ואפשר לשחרר כבר אנשים בגיל 40, ואתה יודע, ההורים שלנו עשו מילואים לוחמים, אני לוחם, עשו מילואים עד גיל 50 גם.
כן.
אז באיזשהו מקום, בגלל שכל השנים האלה עשיתי מילואים, אז תמיד היה לי את הדבר הזה של, אם אני עושה מילואים, אני במילואים, אם יש מלחמה ולא קראו לי למילואים, אני סבבה עם זה, זאת אומרת, אני כאילו, אני לא מתעסק עכשיו במלחמה, אני מתעסק בעבודה שלי, אני שחקן, האנשים האלה שיוצאים להילחם, שאני יוצא להילחם, אני יוצא להילחם שאתה תוכל לעשות את הפודקאסט שלך, אז כשהוא יוצא להילחם, הוא יוצא להילחם שאני אוכל לשחק על הבמה. זה בעצם העניין. זאת אומרת, אנחנו רוצים להילחם בשביל לשמר את החברה שלנו, האזרחית, שאנשים יעבדו וזה.
כן.
אני גם, היה לי איזה שיחה כזאת עם מתישהו, אבל אתה יודע, יש אמירות לחוד ויש לזה, אתה לי שיחה כזאת עם אשתי, אמרתי לה, אנחנו חייבים לעבוד. אם אנחנו לא נעבוד ולא נשלם מס הכנסה הזה, אז המדינה הזאת תקרוס. מי שיכול לעבוד ומי שיכול להמשיך להניע את הכלכלה הישראלית, צריך לעשות את זה. וזה לא היה בשביל להרגע את עצמנו של זה, אלא כי באמת כל אחד והמשימה שלו בעולם הזה בתנאים האלה, אבל לא כולם שם, אתה יודע, וזה גם מה שצריך להבין ולכבד, קשה מאוד, קשה מאוד, אתה יודע, מי שהוא בדרן או זה, קשה מאוד.
אתה יודע, בדיוק יצא לי השבוע ספר ושלחתי למעצבת של הספר, של הכריכה, תמונה, יש מאחור כזה תמונה קטנה שלי, והיא כתבה לי, יש לי וואטסאפ שהיא כותבת לי, תראה, לא נעים לומר, אבל היו לך תמונות טובות יותר. אז אמרתי לה, כן, זה נקרא גיל. זאת אומרת לי, לא, משהו בעיניים. אמרתי לה, זה נקרא מלחמה.
נקרא 7 באוקטובר.
כן, אני חושב שמאז המלחמה, אני אדם הרבה יותר עצוב.
אז אמרתי ולא התכוונתי לזה שהשבריות היא מתנה, אז עכשיו אני אסביר למה שבריות היא מתנה, כי שבריות היא תזכורת. שמע, אימפריות גדולות מאיתנו, הרבה יותר גדולות מאיתנו, נפלו כי הם שכחו שהם שבריים. הם שכחו שהכל, אתה יודע, הכל זה הסכמה, אנחנו מסכימים כולנו ביחד לצמוח ולתת כתף אחד לשני ולעשות דברים ביחד. אם אין לנו את ההסכמה הזאת, אנחנו בשנייה יכולים להתרסק. אז יש משהו בשבריות שהוא מתנה של לזכור, שזה הרעי, שזה לא, שזה עבודה יומיומית בשביל שהדבר הנפלא הזה שנקרא חברה אנושית, כן. או מדינה, אלה ניסים. אתה יודע, זה הרבה יותר הגיוני שבני אדם יארגו אחד את השני בשביל להשיג דברים, אבל לא, הם מסכימים ביחד, הם מבינים ביחד שצריך להגיע להסכמות כדי שזה, כי אחרת אי אפשר לחיות.
אני איתך בדבר לחלוטין, ובוא נעבור לרשימת החלומות שלך.
יאללה.
אז אתה אומר שאתה מפרסם פעם בשנה בימולדת רשימה?
לא באופן מסודר, אני לא תלמיד טוב שלך, אני מנסה.
אוקיי.
לא באופן מסודר, זה לא חייב להיות רשימה. אני הרבה פעמים כותב איזה סיכום של מה השנה ומה אני רוצה, לא תמיד זה רשימה. השנה זה דווקא יותר רשימתי כזה, ממש כל מיני, חלק מהדברים שמופיעים ברשימה.
אוקיי, אז בוא נעבור. אז אני ככה הרבבתי את הסעיפים, לאו דווקא לפי מה שאתה שלחת לי. אז אני מתחיל עם סעיף שהוא, דיברנו על המלחמה, כתבת לתרום לניצחון ישראל. וואו, זה וואחד חלום. זה כמו שאני אכתוב שיש שלום, להביא את השלום.
נכון, נכון, ובטח יש כאלה שכותבים את זה,
יש, נכון? יש, נכון, וגם יש לי תשובה.
אז בעיניי זה השיח הזה שאני מנסה לדבר אותו איתך, אני כרגע כבר לא במילואים, ולא יכול לתרום שם, ואם אתם רוצים לגייס אותי, גייסו אותי, אבל סתם, אשתי תהרוג אותי, שאני אומר את זה, אבל זה פתר לי את העניין הזה באיזשהו מקום, כשקוראים לך למילואים פעם, אז אתה אומר, אוקיי, זה התרומה שלי, אבל זה כבר איננו. אני חושב שהמרכיב החשוב ביותר בניצחון זה האחדות בינינו, וההבנה שהאויב הוא לא אנחנו, אחד מול השני. ואני אנסה לקדם את זה ככל שאני יכול יותר, זה התרומה שלי.
מה, ברשתות החברתיות, פה, אצלי עכשיו?
כן, תשמע, אפילו כשאתה כותב מסר כזה, זה פה אצלך עכשיו, כי אפילו כשאתה כותב מסר כזה, נגיד בפייסבוק או באינסטגרם, אז ישר תופעים אותך, אתה כזה, כאילו, היה שם טקסט מאחורה, אבל הטקסט הוא לא משמעותי, כי כל מסר הוא היום מסר שכבר אפשר לתקוף אותו, אבל כן, בעיניי זה היה סיפור.
אתה רואה את עצמך, אפרופו הקריירה שלך, שגם יש בנגיעות של ניהול, גולש למחוזות פוליטיים?
לא.
לא.
לא, כי אני לא יודע כלום, באמת, אין לי פתרונות. אני לא שמה, אני לא ברמה
של... זה לא שלהם יש פתרונות, כן, לפוליטיקאים שלנו.
נכון, אבל צריך להיות מבנה אישיות מסוים לדעתי, של לדעת שאין לך פתרונות, ובכל זאת להגיד שיש לך.
אבל אתה יודע...
שלפעמים אפשר לגייס את שמה, אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שאני איכשהו פתאום באיזו קונסטלציה אחרת, כן נמצא את עצמי שם, אתה יודע, עכשיו כולם מדברים על זה שכל ה-120 חברי כנסת צריכים, מכל הכיוונים צריכים ללכת הביתה.
לחלוטין.
שמה, יש לנו צמרת שקשלה, אין בכלל שאלה לגבי זה, אבל היא בקשלה בכל הרמות, בצבא ובבית המשפט גם לדעתי, אגב, נושא שאלה וכמובן בפוליטיקה, והם כולם, יכול להיות שחלק מהם ילכו הביתה, חלק מזה, אז אפשר לדעת מי מאיתנו יגיע לפוליטיקה, אחרי שכל השורות התרוקנו, אבל אני אגב לא, ממש לא חושב שאני יותר טוב מהם, זאת אומרת, אני חושב שזה גם קצת צניעות, כי אני חושב שהרבה אנשים אומרים, הם צריכים ללכת הביתה, וכל דבר יותר טוב ממה שיש כרגע, לא כל דבר יותר טוב ממה שיש כרגע.
אבל יכול להיות שדווקא, אתה יודע, ויש לאורך ההיסטוריה, אגב, גם זלנסקי באוקראינה, הוא בא בכלל מעולם התרבות, רייגן מגיע מעולם ארצות הברית, אני חושב שדווקא יש משהו באולי להביא יצירתיות לתוך הדבר הזה.
נכון, תראה, היו לי בעבר, בתור ילד, נגיד פנטזיות על פוליטיקה. הפנטזיות שלי על פוליטיקה היו פנטזיות של כוח. אז אני אומר, זה לא הכיוון, זה לא מה שחסר. בסדר? זה לא מה שחסר בפוליטיקה הישראלית, אנשים שרוצים כוח.
אוקיי, אז אגב, אני
אגיד... אז אם אני אגלה בעצמי משהו שהוא לא זה, משהו שהוא באמת, אני חושב שאני מביא איזה רעיון חדש, איזה משהו מקורי, איזה רוח שהיא לא הרוח הזאת, אז אולי.
אתה יודע, אז אפרופו החלום הזה שלך לתרום לניצחון ישראל, אז כן, אני נתקל בחלומות כאלה, ובאו, אני שומע את זה הרבה פעמים, להביא את השלום. עכשיו, משהו שאני אומר הרבה פעמים לאנשים, תראה, זה כותרת נורא גדולה. כל הרעיון כשעושים רשימה, זה לא להישאר עם הכותרת, כי זה סתם כותרת, אלא באמת לנסח את זה בצורה שיש בה משהו ריאלי, שמרפרף לחיים, למשל, סתם, לו אני הייתי כותב, למשל, להביא את השלום, אז אני הייתי בתור התחלה מתפקד במפלגה כלשהי, להיות פעיל, פעיל פוליטית, רק פעיל. כבר אני מתקרב למשהו שיש לו השפעה על הדבר הזה.
אז אני לא חבר מפלגה, כן, אני לא חבר מפלגת הליכוד, למרות שתמכתי בה במהלך כל השנים. לא יודע, כן, לא, אני אסבר לזה. יכול להיות שזה פתרון. מה שיפה בליכוד זה שאתה, אם אתה חבר מפלגה, אתה גם באמת משפיע על רשימת חברי הכנסת העתידית. אני כן למשל הצטרפתי, אבל זה עוד לפני המלחמה האחרונה, להנהלה ציבורית של גוף שנקרא הקרן למנהיגות ציונית, שזה גוף חדש יחסית, שהוא קם במטרה ליצור מנהיגות שהיא משלבת גם ערכים של מנהיגות, אבל גם את ערכי הציונות, מנהיגות שתיקח לכיוון הציוני. לכיוון הציוני בעיניי זה מותח שתהיה לנו מדינה של יהודים, זה לא פשיסטי, וזה לא גזעני, וזה הכרח המציאות עבור העם היהודי, בעיניי, וזה הרבה פעמים אנשים לא מבינים. אנשים מדברים נורא נורא בקלות על לעזוב את הארץ ולחיות במקום אחר, היום יותר קל לחיות במקום אחר, כי יש איפשהו מדינה של יהודים, אם לא הייתה מדינה של יהודים, גם זה היה יותר קשה, כאילו יש איפשהו, כשל, לא כשל בשבעה באוקטובר, יש צבא למדינת ישראל, יש צבא ליהודים.
נכון, אבל אני חייב רגע לייצג פה גם את האנשים שמרגישים צורך או רצון, גם בעקבות האירועים האלה, או בכלל, לעזוב את המדינה. בכלל, אתה יודע, זה שיח נורא ישראלי. כי כשמישהו ביוון עובר לצרפת, אומרים לו, וואו, זה יופי, השתדרקת והתקבלת לעבודה בצרפת, או בלונדון עוברים לגרמניה, כל הכבוד. רק בישראל, אנחנו קצת גדלים על איזשהו נרטיב, מי ש...
לי אין בעיה
יוצא לעזוב. להרפתקה, להגשים חלום, הוא עוזב, הוא עורק, לא, הוא אז, ממושה.
אז לי
הוא...
אין שום בעיה לעבור לגור במדינה אחרת לכמה שנים, ואולי אפילו להרבה שנים, הכותרות שאנשים בדרך כלל, כשאני מדבר על מה שאני מדבר, זה כן. לא אני עבר כי בא לי עכשיו לחיות את זה, או שאני מקדם את עצמי, זה, לא, אני שונא את המדינה הזאת, לא רוצה לחיות בה יותר,
כן.
זה מין, איזה מין השלכה של מדינת ישראל, הצידה כאילו אפשר לוותר, אלא אני לא חושב שאפשר לוותר, אני חושב שאם אתה יהודי, בין אם אתה יהודי שכבר היה ישראלי בעבר, ובין אם אתה יהודי ועדיין לא היה ישראלי, אתה צריך את המדינה הזאת, אתה צריך את המקום הזה שבו יש רוב יהודי מוצק, ויש להם צבא משלהם, וניהול עצמי, וזה, לא, 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 לא חכם לוותר על הלקוח.
אוקיי, לא נראה שמישהו מתכנן לוותר עליו.
כן, לא, אבל כשמישהו אומר, אני שונא את המדינה, אז לא, כאילו לצורך העניין לא אכפת לו שהמדינה הזאת תתעלם, מה אכפת לי? אבל זה לא באמת נכון.
אני עובר לחלום הבא, חלום שאני גם שומע אותו הרבה, להיות מספיק זמן עם אשתי והילדים. קודם כל, מה זה מספיק?
כרגע, אני לא יודע, לא יודע, כרגע ממש אני לא בבעיה כזאת. זאת אומרת, אני כרגע, אם אני בסוג של חופשת לידה, זאת אומרת, אין לי איזשהם פרויקטים מאוד מאוד גדולים כרגע, אני ממש עד הרגע שהיא נולדה, אני הגעתי לישראל, כאילו מהתונה, צילמתי בתונה, ביום שבו ניקי נולדה, היא נולדה שבועיים לפני הזמן, עוד הייתי בצילומים שם, וכזה הגעתי ברגע האחרון כמעט, אבל מאז אין לי שום פרויקט גדול, ואז כרגע זה יוצא, אבל לפעמים יותר יש תקופות כאלה, שפתאום יש המון, המון עבודה, ואתה עובד כזה מבוקר עד לילה, ובכל זאת בתוך הדבר הזה, אמן, 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 יהיה לי זמן לא לפספס את הילדים, שאני חושב שזה מקצוע שחקנים, זה מקצוע של הרבה פעמים עובדים בערב, ומבטרים על השכבות, על בסיס יומיומי, ואני רוצה איכשהו להצליח לאזן, אתה יודע, גם אם זה יהיה, ואני אוהב להופיע בתיאטרון, אני מאחל לעצמי להמשיך להופיע בתיאטרון, אבל שזה יהיה מאוזן, שאני יהיה לי גם את הזמן הזה.
אוקיי, הזכרת את ניקי, שהיא בת חודשיים, נכון? ואתה בן
47.
זה היה ברשימה שלך להיות אבא, הורה,
כן.
הורי שוב, כן. או הורי בגיל מאוחר?
כן, זה נכנס לרשימה שלי לפני כמה שנים, ובאופן מודע או לא מודע, בחרתי אישה שאפשר לעשות את זה איתה.
כן, ותגיד לי, איך זה להיות הורי בגיל 47? מה שונה בחוויה?
לכאורה, הגוף הוא כבר לא אותו גוף, והיכולות לא אותם יכולות, אני חושב שאני בסך הכל במצב כושר טוב, אני ממש משקיע בזה ומתמיד, ומנסה לשמור על עצמי, לפחות חלקית, בצד של הכושר, קצת פחות בצד של תזונה, אז אני מאוד במסוגלות.
לא, אני לא דווקא שואל על רק הפיזיות, אני שואל בעיקר נפשית, אני זוכר שכשלי נולדה הילדה השנייה, ואני הייתי אז, לא זוכר, בן 37, שזה כאילו גיל הגיוני, נורא חששתי שלא לי אנרגיות לעוד ילדה.
יש יתרון לאנשים, נגיד, מבוגרים שלא עשו ילדים בכלל ונולד להם ילד ראשון. אתה רואה פתאום תעצומות נפש וכוח שאתה אומר, איפה הם הביאו את זה? כי הם נורא נורא רצו את זה. אז אני באיזשהו מקום נורא רציתי את זה. מספיק בשביל שזה ייצור בית אותם אנרגיות שיש לאברהם ושרה שעושים ילד בגיל ראשון בגיל 99. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה כזה... אז אני לא הייתי בלי ילד, אבל ביום שבו הבנתי שאני רוצה עוד אחד, זאת אומרת, במשך שנים גם התנהלתי בזה שדי, יש לי ילד אחד, ואני כבר לא מחפש לעשות ילדים.
כן, הוא בן 16 כבר,
כן,
נכון?
כן, אתה, כן, הייתי נורא
רצות, גם נורא אהבתי את זה ש... אתה כבר רואה את הסוף, מה שנקרא, של ההורות ה...
אני, אתה יודע, לא רציתי אולי לראות את הסוף, זאת אומרת, אולי לא רציתי לוותר על החוויה שלה לגדל אותו, כי אני כל כך נהניתי מזה, כן. אבל גם נהניתי מזה שזה רק אני והוא בעולם, באיזשהו מקום שזה, אתה יודע, גרוש... מה שהוא היה בן שנתיים, אז זה מה שמערכת יחסים שלי ושלו.
כן.
ואהבתי אותה מאוד, זו חוויה חיובית מאוד בחיים שלי, בלי הרבה קושי. ובאיזשהו מקום, אני חושב שקצת ההבנה שזה הולך להסתיים איתו, הוא כבר גדל, הוא כבר זה, ואם אני רוצה להמשיך לגדל, אני צריך אחד או אחת חדשה.
הבנתי.
גם שמח שזה בת. אוקיי. כי יש לי בן ויש לי עכשיו בת.
יש מחשבות על עוד, כי אשתך צעירה.
יכול להיות, יכול להיות.
לא פוסל.
לא פוסל.
מעניין. אז לגבי להיות מספיק זמן עם אשתי והילדים, פרקטית...
פרקטית כרגע אין שום בעיה כזאת. אני, אבל החלום הוא לתמיד.
לתמיד.
חלום הוא לתמיד שלא יהיה משהו ש... שאני לא אשכח את זה, שזה משפחה וזה בעיניי הדבר הכי חשוב.
אוקיי. תגיד, החלום הבא, והזכרת פה את נושא המשקל, זה לרדת 10 קילו.
כן.
וזה, אני יודע שזה, אני זוכר שאפילו
פעם, חשבנו על זה, דיברנו על זה,
פעם גרנו בשכנות, והלכתי ברחוב, אמרתי לי, רזית, אתה נראית, אמרתי לי, כן, תתקשר לאי,
ועשיתי את זה גם, וגם רזיתי בעקבות זה,
נכון,
אבל הבעיה שלי זה לשמור על זה לאורך זמן,
ושל כולנו, לא?
כן, כן, כן. אז אני...
אנחנו מתבגרים, זה לא נהיה יותר קל.
לא, זה נהיה הרבה יותר קשה.
אתה אוכל וזה נשאר שבועיים.
לא האמנתי, תשמע, אני פעם הייתי באמת בלי תחתית, ויכולתי לאכול הרבה, ולא הבנתי אנשים שמתלוננים, נגיד שיש להם, אני מרגיש את השמן. איזה שמן, אני מרגיש את הסוכר, איזה סוכר, כאילו, היום אני כבר קצת יותר מרגיש שמן וסוכר, זה, אבל, כאילו, אני מאוד אוהב לאכול. זה עבודה לפסיכולוגים, כמה אני אוהב לאכול.
כמה?
מאוד.
כן.
מאוד מאוד. יש שם הבעיה, זאת אומרת, יש בעיה בכמויות, כאילו, אני יכול לאכול המון. ואז אני אומר, אוקיי, אז אני אעשה פעילות גופנית, אני אשרוף את כל הקלוריות שאני אוכל, אבל אני עושה פעילות גופנית, ואז אני אוכל יותר, אז כאילו, אני צריך איכשהו, אתה יודע, למצוא את הדרך שלי, למצוא את הדבר הזה, וניסיתי הרבה דברים, אבל...
תגיד לי, אפרופו גיל ואפרופו גם מראה, אתה יודע, בוא, להיות שחקן, אתה נמדד במראה שלך, וכמו שאמרתי בפתיח, כאן אתה פרסת לתודעה הציבורית עם יוסי וג'אגר, אתה ויהודה לוי, שני חתיכים, וזה גם היה, זה היה הכרטיס, כניסה שלך.
כן.
איך זה להתבגר? איך זה להשמין, להוריד במשקל, לחזור במשקל?
אז אני באיזשהו מקום, אמרתי, דווקא יהיה מעניין, אם אני עכשיו לא נראה כל כך טוב, כמו שנראיתי קודם, אם אני אמשיך, אתה יודע, לקבל תפקידים, כאילו, וזה לא יפגע לי בקריירה. אני חייב להגיד שזה לא עבד. זאת אומרת, ואני גם מפסיק להילחם בזה. כבר כמה שנים אני אומר, אני לא אשנה את העולם, אני לא אתקן את העולם, כאילו. זה לא התפקיד שלי לתקן את העולם, שגם שמנים יוכלו לעשות תפקידים של מאהבים, בסדר? כאילו, כנראה שזה לא כזה קל.
כלומר, מה אתה
רוצה? לא אומר שזה בלתי אפשרי בכלל, ואני בטוח שיש כאלה שגם... שגם מצליחים, אבל בוא, הרוב נגיד שתפקידים לידס של, של, של סדרות, זה אנשים שנראים טוב. ואם אני עולה במשקל, אז אני משלם על זה מחיר, כאילו, אני צריך להבין את זה, אני, זאת אומרת, אני צריך לקבל את זה, אני היה איזשהו מקום כזה של, לא, 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 אני אצליח למרות שזה, אז כנראה שאני לא, לא אני לפחות לא הצלחתי.
אז מה, אז נגיד, אתה שומע לפעמים, אנחנו רוצים אותך בתפקיד, אבל אתה צריך?
לא, לא, אם היו אומרים את זה, זה היה נהדר, כי אז הייתי מרזה. אף אחד לא אומר את זה, ואני לא ממש עם אותם. כי מה, הם יחתמו איתי על הסכם, ואני לא אצליח לרזות ה-10 קילו האלה. אז אתה יודע, זה באיזשהו מקום התפילה שלך, שכאילו מי שיבוא ויגיד לך, שמע, אנחנו לוקחים אותך, הנה בוא נחתום, תוריד 10 קילו ואז אתה מוריד את ה-10 קילו, זה לפעמים זה תמריץ שיכול לקרות.
נכון.
אגב, דיברנו על עץ אדום תפוס, בעץ אדום תפוס אמרו לי את זה, הייתי נער, היו לי שבועיים לצילומים, הם רצו אותי יותר רזה, רזיתי המון, קילוגרמים, אני לא יודע, השלתי כמויות של קילוגרמים בשבועיים, נהייתי כאילו. אני לא בטוח אגב שזה כזה קל עכשיו, ולא, זה לא התפקיד שלהם, זה התפקיד שלי.
אתה יודע, זה נורא מעניין, כי הסעיף הזה מופיע אצל כל מי שיושב כאן, כולל המנחה, כולנו מתעסקים בזה, ואני ככה, אמרתי את זה לא מזמן, באחת השיחות כאן, אולי הגיע הזמן פשוט, אתה יודע, למחוק מהרשימה ולהגיד, קבלה עצמית, אולי זה הסעיף.
אז אני, אין לי שום בעיה של קבלה עצמית, אני אובר מקבל את עצמי, הבן שלי פטר, הוא ראה את עץ אדום תפוס לא מזמן, והוא אמר לאריאלה, לאשתי, הוא אמר לה, תדעת, איזה חתיכה הבעיה, איזה חתיכה הבעיה, אמרתי, אריאלה, תדעת מה הבעיה? אני בכלל לא מודע לזה שאני לא חתיך כמו שהייתי שם. כאילו, אני חתיך מאוד, מאוד. אחרים חושבים אחרת, ואני מודע, אני תמיד מתחיל להבין את זה, אחרי עשור, לא יודע, 15 שנה שאני נראה פחות או יותר אותו דבר, ups and downs.
כן, יש לך טיק טוק?
לא.
יופי, כי כשאני אעלה את הסרטון הזה לטיק טוק, את יגידו, וואה, מה קרה לו, מה קרה לו.
כן, 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 לא, אני מכיר את זה, מה, אני לא...
ברור, אבל אתה יודע מה, אבל יש גם משהו משחרר בלהיות מבוגר יותר, שאתה מבין שאתה כבר נבחן באמת על הכישרון או על האישיות שלך. אתה יודע, אפילו היום בבוקר, הייתה לי תקלה. הגעתי לצילומים, הייתי בחול כמה ימים, ובבוקר באתי לסדר את השיער שלי כזה.
היית באתונה.
נכון, הייתי באתונה. ואתה יודע, יש לי כזאת רעמה וזה, וראיתי שהיא הייתה גדולה מדי. אמרתי, טוב, אני אתקן את זה לפני הצילומים בבוקר. עשיתי טעות, וכאילו, כיסחתי לי את השיער.
שמת את הכובע, ושאלתי את עצמי למה הכובע.
אז זהו, אז גם הסבר למי שתוהל, מה פתאום אני עם כובע צמר כזה ככה, נתן גושן סטייל. אמרתי, או שאני מתקשר ואני מבטל את הצילומים שזה לא אחראי, או שאני זורם, ואנשים יגידו, טוב, מה, הופעה סטייליסטית, הזויה יש לו, אז שתבינו. אבל אגב, זה אני חושב בגרות, לקבל את עצמך, כי אם זה היה קורה לפני עשור, אני הייתי מפוצץ את הצילומים.
וואלה, לא, אז אני אף פעם לא הייתי שם. ויכול להיות, עוד פעם, לקריירה שלי, יכול להיות שזה בעייתי. יש לי חברים שהם, אז הם כל גרם שמעלים, הם שמים לב אליו, והם, אתה יודע, נכנסים למשטר וזה, ולי ממש אין את זה. זאת אומרת, אני, המודעות היא מפה, ההבנה שלי, של אני לא יכול להגיד למפיק, קח אותו למרות שהוא 10 קילו יותר מזה, כי זה יהיה מעניין, כי זה יהיה ליהוק מעניין, כי זה מה שאני מרגיש בפנים. תביאו אותי לעשות את התפקיד הזה, זה ליהוק מעניין להביא את השוטר שהוא קצת שמן ומתמודד בריצה, בגלל הקילוגרמים העודפים שלו, אבל לא, הם מעדיפים את השוטר החתיך שרץ מעולה.
כי הקהל כאילו. כנראה מעדיף אותו, כן, לא יודע.
הקהל מעדיף אותו, וזה בסדר גמור, ואני באמת פעם חשבתי שאני צריך לשנות את העולם, לא, כאילו, אני, התפקיד שלי הוא לרזות.
אוקיי, כן. ואפרופו, אז רשמת פה בסעיף הבא, להתמיד יותר באימוני קונג פו. אתה עושה קונג פו?
כן, אבל זה לא להרזיה, זה משהו אחר לגמרי. קודם כל זה התחיל מזה שהבן שלי עשה, פטר, התחיל בזה, זה, אתה יודע, קונג פו זה המון אומנות לחימה, זה אומנות לחימה שנקראת וומי, על שם הנזירה שהמציאה אותה לפני 400-500 שנה, וכן, אני חסית מתמיד. אבל יש 4 אימונים בשבוע, אז אני מנסה לעשות 2 אימונים בשבוע, זה מבחינתי אחלה, אם אני אצליח תמיד לעשות 2 אימונים בשבוע, אבל הרבה פעמים אני עושה אימון אחד, לפעמים אני לא עושה, כאילו שזה יהיה לי מספיק חשוב.
המקום שבו אתה מתאמן הוא קרוב לבית?
מה זה קרוב? מתחת לבית.
אה, וואו, כי רציג אחד, אתה יודע.
בגינה מתחת לבית.
אה, רציג, אני צריך שזה יהיה קרוב לבית, אבל אין לי המלצה.
יש 4 ימים, פעמיים בשבוע זה ממש מתחת לבית, ופעמיים בשבוע זה רחוק. אבל לא, לפעמים אתה יודע, זה כזה, כל דבר אחר, שוב, החלומות שלנו וזה, לפעמים כל דבר אחר שמשמש תירוץ, לא להגשים את החלום, הוא סיבה מצוינת.
לא, אבל מה שאתה מעלה כאן זה נקודה מעניינת, כי אני טוען שאם רשימה, אם סעיף עובר משנה לשנה, משנה לשנה, אולי זה, אולי אפרופו להיות בוגר, זה להגיד, אז בוא ניפרד מהסעיף הזה.
כן, זה נגיד יכול היה להיות לגבי ההרזיה, ושוב, מאוד יכול להיות שאם הייתי מחליט לא להיות שחקן, הוא באמת היה יוצא מהרשימה, אני פשוט ברור לי שזה כן גורם בעייתי, לתפקידים שאני רוצה, כן, דברים שאני רוצה לעשות במשחק. אבל האימון לא, האימון קודם כל זה יחסית חדש, זה דבר של כמה שנים האחרונות, ולא, גם אם אני אעשה אימון אחד בשבוע, זה עדיין דייני, אני מרוצה מזה, אני מאוד מאוד אוהב את ה... את ה... גם את האמנות עצמה, את הוומי, וגם את המדריך שלי לוומי, וכאילו זה עולם שאני התאהבתי בו, ואני רוצה פשוט להיות מסוגל להתמיד בו יותר. לא מורד את זה מהרשימה.
אוקיי. אני עובר לסעיף אחר מעניין, ללמוד על השקעות.
כן.
מעניין.
אני משקיע סולידי מאוד, כשאני משקיע, וגם זה...
מניות?
הכי, כאילו, הכי סולידי שיש, וזה בסדר, כן? הכל טוב מבחינה הזאת, אבל בשום מקום, כן, אתם מעדיף להבין בכלל יותר, אני כאילו, מה זה משקיע סולידי? היום זה אשתי, כן? היום אשתי אומרת לי, תעשה ככה וככה, היא גם נורא סולידית, היא אומרת לי, תעשה ככה ואני עושה מה שהיא עושה, אבל זה לא שאני באמת מבין איך זה עובד, מה, אתה יודע, וזה משהו, זה עולם שהייתי רוצה יותר להבין. אני חושב שכשאתה יותר מבין, אז אתה גם באמת קצת יכול להרשות לעצמך להיות יותר אג'י לרגעים ולסכן סיכון מחושב. ו...
נגיד נדלן, השקעות נדלן כן, בחול. כן, כן,
נגיד נדלן זה העולם שאני לא מבין בכלל.
עולם מרתק.
כן, בטוח.
כן, תשמע, אני חושב שזה אגב ספציפית אומנים, מכיוון שהמקצוע הזה הוא הרי לא יציב, אתה יכול לעבוד שנה שלמה מפרויקט לפרויקט, ואז שנתיים בבית, רואים אותך על המסך מופיע, אבל לא יודעים שכבר קיבלת את השלום,
כן.
אם קיבלת. אבל אני חושב שיש משהו, שביום שבו אתה מייצר לך איזושהי עוד מקורות הכנסה, ואגב זה נכון שוב לא רק לעולם המשחק, גם מי שעכשיו שומע אותנו ועובד לצורך עניין בדואר, כי אתה יודע, היציבות זה דבר לכאורה, יש היציבות, הרי גם מחר יוכלו לפטר כל אדם.
ברור.
ויש משהו בלייצר אפיקי השקעות, אני חושב ש... תראה, אני בכלל, אני קיצוני, כי אני אפילו שחררתי פנסיות, ושחררתי קרנות, והשקעתי אותם, רכשתי דברים, רכשתי נדלן, מה שהיום נותן לי חופש לעשות מה שאני רוצה.
נכון, אני ממש חושב שזה לאנשים שמתעסקים בתחום של אומנות, וזה ממש כדאי במקביל להבין את הדבר הזה, כי אז אתה באמת, אתה עושה מה שבא לך.
כן.
אם אתה עושה את זה נכון.
זה ממש חופש. אז מה אתה עושה? מכיוון שזה חשוב, אז אני אתעקש איתך.
אז אני לא עושה עדיין.
לא, אז מה אתה הולך לעשות?
זה משהו שאני... משהו שאני רשמתי אותו, באמת כזה מההבנה של יחסית בזמן האחרון שאני חייב להבין, מה אני הולך לעשות, בוא תעזור לי, בוא תעץ לי מה אני צריך לעשות, מה השלב, מה הצד הבא.
תראה, קודם כל יש כמה קורסים, יש לא מעט קורסים גם אונליין וגם קורסים, נגיד יש את האקס פקטור, שזה אקס פקטור אם אני לא טועה, כן, נדמה לי שככה זה נקרא. או שאני עכשיו מבלבל עם תוכנית ריאליטי, אבל פרויקט איקס, כן, סליחה. שזה מישהו, רוברט שמין, שהוא מרצה בינלאומי, אמריקאי, שהוא מלמד אנשים איך לרכוש נדלן בלי כסף, או עם ממש ממש מעט כסף בחוץ לארץ. אתה יודע, הנדלן בחול משמעותית הרבה יותר זול מישראל, אגב, התשואה היא גם משמעותית.
יותר גבוהה.
הרבה יותר גבוהה, אני אומר את זה בתור אדם שיש לו גם באירופה וגם בארצות הברית. ואגב, לא הבנתי, עד לפני 5 שנים לא הבנתי כלום בנושא של נדלן. זה באמת להתגבר פה על פחד.
ברור.
זה רק...
אתה אומר לי בארצות הברית וזה נובר שנייה, אבל איך אני אנקה את השירותים אם זה בארצות הברית?
לא אתה, יש מנהל.
בדיוק, אתה מבין, אבל אתה מבין מה הדברים שמעכבים אותם?
נכון.
לא, מה זאת אומרת, אבל מה זה מנהל? ואני לא אראה את הנכס, ואני לא אוכל לבוא לבקר?
לא, כי הנכס שיש לי בבת ים, יש לי לשליטה עם הדייר, יערוס לי אותו. אז
אתה צודק, אתה מיליון אחוז צודק, אבל אתה מבין שזה דברים מגוחכים עם הדברים שעוצרים אותך לפעמים.
אז אם תרצה, אני אחבר אותך אפילו למישהי ספציפית, שרכשתי ממנה נדלן, סתם, אני אבקש ממנה שתשב איתך, אגב, ימנית, אז תהיה לכם שיחה נפלאה של שני אנשים ימניים, שתסביר לך קצת על הדבר הזה. אני אשמח גם, אגב, אנחנו שותים באותו בית קפה מעט לעת, אז אני אשמח גם כן לספר לך קצת מהחוויות הפרטיות שלי. ויש גם כמה קורסים נהדרים שקשורים להשקעות כספיות, למניות, אפיקי, כל מיני בנקים. תשמע, וגם שוב, יש את הנושא הזה, וזה כבר ממש דורש איזשהו אומץ, כן, לשחרר חלק מהפנסיות,
כן.
ומהכספים.
וואו.
כי אני אישית, שוב, אני לא כלכלן, כך שאני אומר זאת בזהירות, וכמובן לא לחכות אותי, זה גם נורא תואם אישיות, כן? כי יש לי חברה ששמע אותי מדבר על זה, ואמרה, אני הולכת עכשיו לשחרר פנסיות, והיא השתפנה ברגע האחרון, וזה בסדר גמור.
כן.
אני, אחרי שראיתי את אמא שלי, בגיל 62, נפטרה מסרטן, ולא מצליחה לקבל כספים שמגיע לה בעודה בחיים מביטוחים, הבנתי שאני אישית לא סומך על חברות הביטוח, okay. ולא סומך על הפנסיות, ולא סומך על ביטוח לאומי. אתה יודע, בדיוק קראתי לא מזמן שב-2036, זה בערך עוד 5 דקות, ייגמר הכסף של הביטוח לאומי.
Mm-hmm.
כי תוחלת החיים גדלה.
נכון. Mm-hmm.
אז אני לא יכול לחכות לגיל 80, שיגידו לי נגמר הכסף, או תהיה שחיקה, או תהיה קריסה. Okay. אני הבנתי ושחררתי לא הכל, ושחררתי חלק ערים מהכספים שלי, רכשתי קירות, והקירות האלה מניבים מכספים.
כן.
מה שנקרא, תחשוב על זה.
כן, כן, כן.
אני אשמח לדבר איתך על זה, בשיחה אישית, לא כי זה סודי, כי אני רוצה לדבר איתך על עוד דברים פה, וגם אני אעשה לך כמה חיבורים. ואני אומר כמובן לכולם, תלמדו, באינטרנט יש את המידע הזה על הכל. אני בקורונה למדתי נדלן, בבית ישבתי, כמו כולם בקורונה, בוטה לי הלוז, פשוט כתבתי בעברית ובאנגלית, נדלן, התחלתי לקרוא, ראיתי סרטונים ביוטיוב, הבנתי, ואגב, מי שעשה לי שינוי תפיסתי היה העורך דין שלי, שמתעסק בנדלן, כי אמרתי לו, אני לא יודע, ארצות הברית, זה, החששות האלה, אמר לי, יובל, הכל הפיך, עסקה לא טובה, מוכרים, כן. אתה לא תאבד את הכסף, אתה לכל היותר תפסיד $10,000, mm-hmm. אוקיי, זה הרבה, mm-hmm. אבל זה לא משהו שמתרסקים ממנו, וכשהבנתי את זה, שזה הפיך, אז התחלתי לשחק מונופול, אני פשוט משחק מונופול, קונה מוכר, קונה מוכר.
כן, כן, לא מזמן שמעתי את זה, שכסף נמשך לאנשים שנהנים לשחק.
לגמרי, אתה יודע, השבוע, אפרופו אתונה, פגשתי, הייתי באתונה, ופגשתי את עמוס תמם, שמצלם שם גם סדרה, ודיברנו גם, קצת דיברנו על הדן, ודיברנו על כסף, ואמרתי לו, בעיניי כסף זה אנרגיה, זה בא והולך. היו תקופות שהיה לי יותר, והיו תקופות שהיה לי פחות, ואני נורא קל עם כסף. אני נורא נורא קל עם כסף, ולא כי הכיסים שלי משופעים עד אין סוף, המצבי טוב, אבל כי זה בא והולך, ואני בטוח שיהיו לך תקופות בחיים עם יותר ועם פחות.
כן, אבל אתה, באופן קיצוני, ובטח בשונה ממני, אתה מאוד בן אדם שמייצר לעצמו את ההכנסה שלו.
נכון.
אני אפילו כשהלכתי לנהל, לא הלכתי לנהל את העסק הפרטי שלי. הלכתי לנהל משהו שמישהו אחר צריך לאשר אותי.
בת התלוש מזכורת.
כן, לא, וגם מישהו צריך לאשר אותי, מישהו צריך להגיד לי, זה שלך. ואם אני מקבל תפקיד, מישהו צריך לתת לי את התפקיד, אבל אתה לא, אתה יצרת לעצמך זה, ואגב זה לא מרשים את החלומות שלי, ואולי כי זה חלום מאוד גדול, שאני אפילו פחדתי להעלות אותו לרשימה, כן. להיות באמת באמת באיזשהו מקום של עצמאות.
זה נכון.
אני מייצר את
כן?
ה... לא, האמת שזה כן ברשים את החלומות שלי, יש שם דברים שהם כן.
אז תראה, אז אפרופוס, אתה כותב כאן ליצור סדרת טלוויזיה בינלאומית, כן. ולסיים לכתוב את התסריט עם זוהר שטראוס.
נכון. אז תסיים זוהר שלנו, בעצם כבר סיימנו אותו, כשאני אומר לסיים, זה שכבר סיימנו אותו, אפילו כבר יש לנו מפיק, ויש לנו תקציב מסוים, לא כל מה שצריך, אבל דווקא בגלל
זה... ז'אנר, איזה ז'אנר?
נגיד דרמה קומית, שנינו גם אומרים לשחק בזה, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים עוד לעשות פיינטיונינג, אבל זה סרט שהולך לקרות, וזה משמח.
מצוין.
כן.
מצוין, וכתבת גם ליצור סדרת טלוויזיה בינלאומית.
כן.
יש לך רעיון, או שזה מין משאלת לב כללית?
תראה, עלה לי רעיון, ומשם זה בא, עכשיו אנחנו באיזה מתקופה כזאת, של דווקא, אני לא יודע כמה קל להיות ישראלי, ולייצר דברים בשוק הבינלאומי. אני בקורון אחד היוצרים של כבודו. וכבודו, את הסדרה שהיא לא הופיעה as is בשום מקום אחר חוץ מבישראל, אבל הרעיון נמכר, ועשו לנו כבר המון המון רימייקים. זאת אומרת שיש משהו שאני כן אומר, וואלה, יש לי כבר את הדבר הזה שעשיתי, והוא ברמה מסוימת כבר עשה את הסיבוב שלו בעולם.
ראית מזה כסף?
אפרופו השקעה, כן? כן, לא, אתה לא מתעשר מזה, אבל רואים מזה כסף. אבל כן, אתה אומר רק, וואלה, יש לי איזה, הייתה לי פה איזושהי יכולת, לא לבד, כן, אבל הייתה לי איזושהי יכולת להביא איזה משהו שתפס מעבר לגבולות ישראל. ואני מחפש את הדבר הזה, אתה יודע, אני מחפש את זה, יש לי איזשהו רעיון מסוים שאני מקווה שאני...
אז מה אתה צריך, פרטנר? פרטנרים?
יכול להיות שזה פרטנרים, יכול להיות שזה פשוט הרומץ להגיד, יאללה, אני יוצר קשר עם, 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 פשוט עם גופי שידור בינלאומיים ובסלם פיץ'.
נראה לי שזה זה.
כן.
נראה לי שזה, אתה יודע, בסוף...
זה אומץ, אחי, זה אומץ, כי זה לפעמים אומר לך, מי אתה? ואומרים לך לפעמים, באמת אומר לך, אני יודע אם לך זה כבר יצא, אבל אומר לך לפעמים, מי אתה? מה פנית אליי בכלל? איך הגעת למשק?
נכון, אבל מצד שני, יש המון דוגמאות בטלוויזיה, גם הישראלית וגם הבינלאומית, של סדרות שהגיעו ופורמטים של אנשים, unknowns, שפשוט הביאו רעיון פצצה.
נכון, נכון.
ואמרו, הרי אמרתי את זה כבר כמה פעמים כאן בפודקאסט, יושב עכשיו מנכ״ל ערוץ 13 או 12 או כאן, ואומר, אלוהים אדירים, מה אני עושה ב-2026? אני סגור שנתיים קדימה. יכול להיות ובאותה מידה, אגב, מנכ״ל נטפליקס אומר, מה אני עושה ב-2027? ואולי לך יש את הדבר הזה.
נכון, אולי יש לי את הרעיון בדיוק, ואני מסכים איתך, אני מאוד מסכים איתך בזה.
אתה יודע, יש לי ספר שנקרא ההזדמנות, ואני מדבר שם שבעצם בחיים, אנחנו הרבה פעמים, מדייטים ועד ענייני עבודה, אנחנו כאילו בעמדת נחיתות, יו, הלוואי והיא תיקח אותי, הלוואי והיא תרצה להיות איתי, הלוואי והוא ייקח אותי לעבודה. כשאני, הספר הרשימה יצא בישראל, והוא די מהר הצליח, אמרו לי, תקשיב, בעולם. וטסתי להולנד, יצרתי עם כמה הוצאות ספרים קשר, וכתבתי להם, וקבענו פגישה, והוצאה אחת ספציפית, ראיתי שהם בעניין, אבל אתה יודע, הם אירופאים כאלה, הם לא כאילו נשפחים לך מול העיניים, הם מאוד אסופים וזה, ואני כזה נורא ישראלי, נורא, אוקיי, אז מתי, אז מה קורה? אומרים, תשמע, צריכים לאשר, ואז אמרתי להם, תראו חברים, יש לי בעיית ביצת זהב, אני יודע, אני אומר את זה בצניות, יש לי ביצת זהב, היא גם תצא בהולנד, לא יודע אצל מי, אני מדבר עם עוד אנשים, לא יודע מתי ולא יודע עם מי. אל תפספסו את זה. למחרת קיבלתי חוזה.
וואלה.
כן.
כן.
וזה זה, כי יכול להיות, ואתה יודע, ואני לא צריך לספר לך כי אתה עובד גם בעולם בהפקות בינלאומיות, יש הערכה למוח הישראלי.
אז לפעמים יש לי את הביטחון העצמי הזה שיש לך, ולפעמים אין לי אותו בכלל, בכלל. הלוואי הייתי יכול לייצר, הלוואי הייתי יכול לשלוט בזה, כן. באמת ברמה שהוא תמיד שם הייתי, כי אני באמת, לפעמים אני, באמת, אני כל כך בטוח בעצמי,
כן.
בלי כיסוי לפעמים.
כן.
אבל לפעמים אני כאילו, אפילו שיש כיסוי, אין לי את היכולת להגיד את זה.
אז אני קורא לזה להיות מטומטם. ואני הלוואי. לפעמים מרשה לעצמי להיות מטומטם.
הלוואי.
כאילו,
אני כן. רואה את זה, אני רואה את זה מצד לפעמים, אני אומר, כל הכבוד לו, אדם אין לו, כאילו, יש לו ביצים שלי.
אתה
רואה שאני מטומטם? לא, אבל אתה הרבה פחות זהיר ממני, אתה הרבה פחות דופק חשבון לכולם.
כי אני אומר מה, אוקיי, אז אני אבוא להוצאה בהולנד, ומה, יצחקו מאחורי הגב, אני לא אשמע את זה, בפייסבוק, ובאינסטגרם, אני כל היום מספר.
זה נכון, למה לא כל העולם חושב ככה כל הזמן? אני באמת, אני כאילו, זה כל כך נכון, אבל זה לא עובד, אתה יודע, פה אני יודע את זה כל כך הרבה שנים, אבל בפנים אני דופק חשבון כל כך הרבה אנשים שלא צריך לפנות.
שמע, זה לא שאני לא נופל. אוקיי, זה לא שאני, יש לי כוחות על ואני לא לפעמים חושש. אמרה את זה עודדה יפה מאוד אגב, היא התארחה כאן באחד הפרקים, התארחה בשני פרקים, והיא אמרה, כשאני נכנסת למקומות של הפחדים, אני שואלת את עצמי, מי כרגע מוביל את המטוס? ואז אני מבינה שהילדה שבי מובילה את המטוס, ואני אומר לה, היי, ילדה, אני בת 71 וחצי.
כן.
גם אתה, כן. אנחנו בני 47. כן. אם יש משהו כיפי להיות בן 47, זה שבאמת כבר עברנו דרך.
כן.
בוא, עברנו דרך ועברנו מלחמות ושרדנו.
לגמרי.
שום דבר לא מפחיד אותי. מה? באמת, שום דבר לא מפחיד אותי. מה? שמישהו יצחק עליי מאחורי הגב? הרי ברור לי שאנשים גם מדברים עליי מאחורי הגב. אני לא שומע את זה. שומע רק את המחמאות. אז זהו.
בהחלט.
חלום אחרון, למרות שיש עוד חלומות. חלום אחרון, מאוד מפתיע, ותלוש מבחינתי, למצוא תרופה לאלצהיימר.
אבא שלי יש לו אלצהיימר. לא מצאנו לפני. הבן שלי ואשתי, כן, בין אם הם לא אומרים את זה בצורה מפורשת, אבל הם חוששים מהיום שזה יקרה לי, כן.
שלך.
כן, כן. וגם, סתם גם אני קצת בהדחקה, וזה, אני חושב שגם האחים שלי, בסופו דבר זה...
זה מחייב? זה גנטי?
לא, זה מחלה גנטית. כאילו, זה מחלה שיש בה תורשתיות. אני לא מומחה בנושא, אבל אני חושב שזה מחלה שיש בה תורשתיות. ואמן ש... אתה יודע, אבא שלי היה איש עם זיכרון מטורף, 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 הוא היה כזה, לא היה לי זה מעולם, כן, הוא היה זוכר את שושלות המלכים באירופה, מהראשון ועד האחרון, ואת כל המדינות בארצות הברית, הבירות שלהם, וכמובן כל מדינות העולם הבירות שלהם. זאת אומרת, היה לו זיכרון, וכשהוא התחיל לאבד את הזיכרון, ואמר לנו, אני מאבד את הזיכרון הזה, אנחנו צחקנו. כי הוא לא זכר, הוא היה מסתכל על איזה סרט משנות ה-30, ואומר, יואו, באיזה סרט היא שיחקה, ש... אני אומר, יש אנשים שלא יודעים שהיא שיחקה בסרט הזה, כן. לא יודעים מי השחקן שהיה מולה, ואתה שואל באיזה סרט היא שיחקה. כאילו, לא הבנו שבאמת הדבר הזה לאט לאט קורה.
וכמה הוא היה כשזה התחיל?
בגיל, אתה יודע, בגילי, פחות או יותר 50. זאת אומרת, הבעיות זיכרון האלה, כאילו, קצת יותר מבוגר ממני.
אוקיי, 50 זה יחסי צעיר בכדי
לקבל... גם יש בעיות זיכרון, לכולנו יש בעיות זיכרון, אז לך תדע, כאילו, אתה יודע, גם, אתה יודע, אנחנו כבר שוכחים דברים שפעם היה לנו יותר קל.
לחלוטין.
אנחנו שוכחים דברים מלפני יומיים, אנחנו עדיין זוכרים דברים מהילדות.
כן.
אז אני לא חושב שזה מתחיל אצלי כרגע, אבל זה משהו שהיה משמח, והייתי מאוד שמח לעזור בזה.
תגיד לי, אגב, איך זה לראות, אני אומר את זה בתור מישהו שסבתא שלו הייתה עם דימנציה, אז אני מכיר, פתאום רואה, אישה מדהימה הופכת לקליפת תפוחי אדמה. לי זה היה מאוד מאוד קשה. איך אתה מתמודד עם זה?
אמא שלי נורא, אמא שלי גיליתי, ברעיון האחרון שלי גיליתי שלא כל כך אוהבת שאני מדבר על אבא שלי, אבל אני, אתה יודע, זה אגב לא להתפק חשבון, אז אני גם לא דופק חשבון לאמא שלי. יש את הדבר הזה שאנשים חושבים...
לא, אתה דופק לחשבון, אבל פשוט הוא גם אבא שלך, מותר לך לדבר עליו.
כן, הוא גם אבא שלי, נכון. יש את הדבר הזה שאנשים חושבים שבמתנאים כאלה וכאלה לא הייתי רוצה להיות בחיים. אז אבא שלי כאילו נמצא שם כבר במקום הזה, לכאורה. אתה יודע, הוא כבר בכיסא גלגלים, הוא כבר לא מדבר, הוא כבר לא זוכר, הוא לא דומה למישהו היה בעבר, ועדיין אני מביא את הילדה שלי שקוראים לה ניקי, וזה השם שלו, שם שהוא נולד איתו, ניקי, ממנו בא השם הזה, ואני מביא, והוא מסתכל עליה ומחייך, אז החיים שמה, אתה יודע, והחיים הם, אמרתי, המדינה, מתנה יקרת ערך, החיים הם גם יקרי ערך מאוד, גם עליהם לא צריך לוותר יותר מדי מהר, וגם דברים, מצבים שבהם אנחנו חושבים שלא ראוי לחיות, ראוי לחיות בעיניי. אני חושב שהחיים שלו הם ראויים כרגע. אנחנו מבקרים אותו הרבה, ומחבקים אותו הרבה, ומנשקים אותו הרבה, והוא לפעמים מלטף אותנו, ואח שלי עושה איתו הורדות ידיים ולא מצליח להוריד אותו, אני עושה איתו הורדות ידיים ומצליח להוריד אותו, סליחה על איראן, שאני אספר את הסיפור. וזה, אתה יודע, זה כאילו... מצבו לא טוב, אבל, כן. אבל אני שמח שהוא עוד שמה.
אני רואה שאתה מדבר והעיניים שלך, כחולות עייפות, כן, מנצנצות להן.
כן.
שמע, לצערי, לא אתה כנראה תמציא בקרוב את התרופה.
לא, אבל אני אשמח לסייע למי שבעניין.
אבל אם מישהו, לא יודע, אם יחשב שזה ניסוי על תרופות, וכל פעם יש ניסויים והם רוצים לחבור אליכם, אז אפשר לפנות אליך מן הסתם ברשת החברתית. שמע, היה לי כיף לדבר איתך, ואני באמת חושב ש... אני חושב שהשילוב הזה שיש בך של אומן, אבל גם, אתה יודע, מנהל, הוא מדהים. אני באופן אישי מאוד נמשך אליו, זאת אומרת, כי גם אני יש בי את האומן ואת המנהל. אני חושב שאתה יכול בהחלט לקחת את הנושא הפיננסי לידיים, בטח עכשיו שיש לך ילדה קטנה.
נכון, ממש אני חושב שזה הזמן.
ברצינות, אז מתוך כל השיחה שלנו, מה אתה באמת לוקח?
אני ממש אשמח לכישורים שלך לזה.
אוקיי. אז נתחיל בקפה, בקפה, בשכונה.
כן, כן, תסביר לי מה, תסביר לי קצת.
ונמשיך משם. בסדר גמור, תודה רבה שבאת.
תודה.
ותודה רבה לכם שהקשבתם או צפיתם, אם אהבתם את הפרק, אנא הפיצו אותו לכל עבר, לכל מי שהדברים יכולים לעזור לו ולסייע לו. אפשר לצפות בנו ביוטיוב, להאזין בספוטיפיי, אפל ועוד פלטפורמות נוספות. תודה רבה ולהתראות.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.